הרב בני לאו.
פרק כ' מספר לנו שני סיפורים מתולדותיו של חזקיה מלך יהודה. החלק הראשון, מחלתו של חזקיהו בדיאלוג עם ישעיהו, בשורת מוות ובסוף איזושהי תקוות חיים. והחלק השני, משלחת ביקור חולים שמבקרים את חזקיהו ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל. שני האירועים האלה צריכים להתפרש, אני אומר את זה כמעט בלית ברירה, באופן שמקדימים את הסיפור שסיפרנו בפרק הקודם על עלייתו של סנחריב על ירושלים ועל הצלתה של ירושלים. זאת אומרת, אם בפרק י"ח וי"ט היינו במסע סנחריב ובהצלת ירושלים מידיו, אני עכשיו רוצה לחזור אחורה לימים שבו חזקיהו מתעצם ומנסה לייצר איזושהי קואליציה גדולה ומשמעותית שהוא הופך להיות למלך לאומי ולא רק דתי. הרעיון הזה הוא רעיון פשוט, הוא לא המצאה שלי, אפשר להגיד שכמעט כל הפרשנים, הישנים והחדשים, תמימי דעים, שפרק כף זאת פרשה שלא ממוקמת במקומה. יש כאלה שמקרבים אותה לימים ספורים שלפני מסע סנחריב, למשל רשי שאומר שזה 3 ימים לפני המסע, יש כאלה שמרחיקים, אבל בין כך ובין כך, הפרק הזה צריך להיות לפני פרק י"ח, ולכן אנחנו מתחילים מההתחלה. המחלה הקשה שתקפה את חזקיהו מתוארת גם בספר מלכים וגם בספר ישעיהו, היא מחלה שמביאה אותו למוות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזאת מחלה שאין ממנה תקומה. אומר ישעיהו אל המלך, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. זהו. מגיע נביא אל מלך, קריאה פשוטה, אפשר לחתוך את האוויר, נכון? שהמלך מגיע, הנביא מגיע אל המלך בבשורת מוות, גזר דין מוות, השם אמר, כה אמר השם, צב לביתך, מת אתה, לא תחיה, אין בדברי יהושע, אין שום רחמים, אין ריכוך, מידת הדין בכל עוצמתה, זה דבר מבהיל ממש, ומה קורה? ויסב את פניו אל הקיר, והתפלל אל השם, זה קטע ענק, ויסב פניו אל הקיר והתפלל. אתם מבינים מה קורה? הנביא בא בשם השם ואומר נגזרה גזרה. יש גזר דין, ואחרי גזר דין, מה תרצה? מה, יש בית משפט עליון? הרי עליון הוא פסק את דינך. זה כה אמר השם. ומה עושה חזקיהו? חזקיהו אומר את הדבר הבא. זה דבר נורא נורא מעניין. זה קטע שמופיע בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות, מופיע גם במקבילות, שהמפגש העלים צריך לומר, בין חזקיהו לבין ישעיהו, יושב על רקע כל המתח שגבה ביניהם, מהרגע שבו חזקיהו החליט למרוד באשור. זה היה למורת רוחו של ישעיהו. ישעיהו ניסה לבלום את המרד, ישעיהו ניסה לעצור אותו. אתם זוכרים, דיברנו על זה, על זה שישעיהו חשב שזו טעות גדולה מאוד, ועכשיו אנחנו כנראה בשיאו של המרד, וישעיהו בא באיזושהי בשורה רעה של כיליון, ואומר לו, עכשיו אתה מת, נגזר עליך שתמות. אומר לו, לפי הגמרא בברכות, אומר לו חזקיהו לישעיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, תגיד את מה שיש לך ועוף מפה. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. איזה דבר, איזה מתח. חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אני מאמין בכוחה של תפילה. אתה נביא, אתה מביא לי גזר דין חלוט. אני אומר שבעולם כזה אין חליטת הדין. עכשיו אם אתם רואים את חזקיה מלך יהודה, ואתם חושבים מי זה אבי אבא שלו? מי אבי אבא של חזקיהו? הכוונה היא לאחז. אחז לא היה מלך צדיק, אחז היה מלך רשע, אבל מה שלימד אותו ישעיהו עצמו, ישעיהו הנביא בראשית נבואתו הוא פוגש את אחז, אלה הפרקים הראשונים של ישעיהו, פרק ז' וח' וט', שם נמצא אחז במצב של חרב חדה מונח על צווארו, כי אשור עלו עליו, ואז ישעיהו אומר לו, אז מה אם אשור עולה עליך? תתפלל אל השם, יש כוח לתיקון, יש כוח לשינוי, ועכשיו חזקיהו מגלגל לישעיהו את מה שלימד ישעיהו את סבא שלו, הוא אומר לו, כך מקובלני מבית אבי אבא, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. וככה עושה חזקיהו, מתפלל תפילה מופלאה. התפילה שלו היא ככה משתמרת לנו בכמה אופנים, אבל בתוך התפילה הזאת אנחנו ממש שומעים את התפילה, אנא השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. מי שרוצה את התפילה באריכות יותר, יכול לקרוא אותה כמובן בספר דברי הימים, שנותן לנו את זה בפרק למד א', באריכות גדולה מאוד מאוד, אפשר לשמוע את תפילת חזקיהו, אבל כאן אנחנו נעצרים פה, בתוך הפרק שלנו. יש תפילה, והתפילה הזאת מקבלת את התהודה שלה. הוא בוכה, פניו אל הקיר, והיא ישעיהו, כלומר ישעיהו גמר את נבואתו ויצא, נכון? הוא אמר לו, קלה נבואתך וצא. ישעיהו יוצא, הוא עוד לא הגיע לחצר התיכונה, ודבר השם היה אליו לאמור שוב, ואמרת אל חזקיה נגיד עמי, כה אמר השם, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך. ביום השלישי תעלה בית השם, והוספתי על ימיך 15 שנה. וגנותי את העיר הזאת למעני ולמען דוד אבי. אני מציל אותך. 15 שנה אני מוסיף לך על שנותיך. איזה בשורה, איזה בשורה. לפי התיאור שלנו, כאן בספר, חזקיהו שומע את הבשורה מפי הנביא, והוא לא מאמין. שואל חזקיה את ישעיהו, מה עוד כי הרפא השם לי? ועליתי ביום השלישי בית השם. תן לי סימן שזה באמת עובד. ככה, בפסוק ח' אצלנו בפרק, וישעיהו עונה לו, אני אתן לך עוד. הלך הצל 10 מעלות, אם ישוב 10 מעלות, בוא נסתכל על השעון, אומר לו. איזה שעון היה להם? אנחנו יודעים. יש להם שעון שמש. השעון שמש תלוי כנראה ממש במדרגות שיורדות ממזרח למערב, והוא תחום, השעון הזה, הוא נמצא, ובבוקר הוא מטיל את הצל שלו, נכון, על הקיר המזרחי, וככל שהיום מתקדם, השמש מגיעה למרום, הצל יורד, ואור השמש אחריו, ממדרגה למדרגה, זה נקרא מדרגות אחז. סבא שלו, של חזקיהו, בנה את שעון השמש הזה, מדרגות, 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 מדרגות. ככל שהיום מתקצר שעות הצהריים, עד שהכל נהיה צל, הוא נעלם לגמרי, שעות הצהריים, הקיר המערבי פתאום מקבל את הצל. ככה נראה השעון. מה עושה בעצם הנביא? הוא אומר, בוא תסתכל על השעון של סבא שלך. השעון של סבא שלך יחזור אחורה 10 מעלות. זאת אומרת, אני משנה, זה כמו שמש בגבעון דום של יהושע. האות הזה מראה שאני עכשיו משנה את סדרי הטבע בשבילך. אני עושה לך תיקון גדול. ואז חזקיהו פורץ בשירה, אם אתם רוצים לקפוץ ככה לישעיהו, לספר ישעיהו, פרק למד ח', אתם תשמעו את אחד השירים היפים היפים שכותב חזקיהו, שמתרפא ממחלתו. הוא ממש חי חי, הוא אומר, חי חי הוא יודעך, כמוני היום אב לבנים יודע אל עמיתך, השם להושיעני, נגינותי ננגן כל היום. איזה יופי, זלדה המשוררת שמעה את המילים האלה של חזקיה בתפילתו, והיא כותבת ככה, חי חי הוא יודעך, שרה נפשי, ציפור פרועה שמסרבת להפך לפסל, מוגן מפני קרה, יודקה שגעון החיים הנזרק אל ים המוות. היא רוצה לתאר את העוצמה של החיים, את לשד החיים שלהם. אני לא מוכנה להיות ככה חיה מתה, אני רוצה עם נפש פרועה, ציפור שמסרבת להפך לפסל. ככה היא שומעת את שירתו הנפלאה של חזקיה שחוזר לחיים. אבל זה רק חלק אחד של הפרק. יש לנו חלק נוסף, גם הוא אצלנו בפרק, והוא משלחת ששולח ברודח בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו. הכתוב לפנינו בפסוק י' ב' אומר ששמע כי חלה חזקיהו. זאת אומרת, קושרים את מחלת חזקיהו אל המשלחת הזאת שבאה אליו. אנחנו אמרנו בהתחלה שכל הסיפור הזה על שני חלקיו, גם המחלה של חזקיהו וגם המשלחת של בבל, חייבים להיות קשורים אל אירוע שקודם למסע סנחריב. למה? קודם כל, ה-15 שנה שנוספו לחזקיהו חייבים להיות עוד הרבה הרבה קודם. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על המשלחת, אנחנו שואלים, מה זו המשלחת הזאת? מה ההיגיון שלה? מה היא מחביאה בתוכה? הסיפור הוא בוודאי שיש לנו משלחת של קבוצה, שהיא בבלית והיא מורדת באשור. הנביא ישעיהו לא מוכן לקבל את המשלחת, זה הסיפור האמיתי שיש לנו פה. עכשיו בואו ניכנס פנימה ונראה כמה זה מדויק. הרי אנחנו בתקופת ההתעצמות של חזקיה נגד אשור. הוא פונה וקורת בריתות, ראינו כמה בריתות, הוא הולך למצרים, הוא יעשה את זה גם עם מלך אשדוד, הוא ינסה בכל מיני אופנים לייצר איזושהי קבוצת כוח שמסוגלת ביחד לעצור את האימפריה האשורית. תקופתו של מרודח בלדן, התקופה הזאת שאנחנו מדברים, הכסדים כבר היו מאוד מאוד משמעותיים בבבל. מרודח הוא חלק מהם. מרודח בלדן הוא בעצם משבט כסדי שנמצא לא רחוק מהמפרץ הפרסי, והוא בעצם משתלט על בבל. וככה הכסדים והבבלים הופכים להיות שם של מילה נרדפת. בימים האלה מרודח בלדן חשב למרוד, אבל הוא לא הצליח. ואז כשאנחנו נמצאים בשנת בערך 710, כשהוא מנסה להרים ראש מול סרגון מלך אשור, הוא נאלץ לברוח. הוא נאלץ לברוח, ואז כשאנחנו מגיעים למות סרגון בימי עליית סנחריב, שנת 705 לפני הספירה, אז מרודח בלדן הקסדי הבבלי, הוא מחליט שהגיע שעתו. והוא מחפש גם כן קשרים. באותה תקופה בדיוק חזקיה מלך יהודה מחפש את הקשרים, ועכשיו אנחנו מבינים את כל הסיפור. המשלחת של מרודח בלדן בודקת בירושלים, האם יש יכולת לחזקיה מלך יהודה להיות באמת שחקנית מרכזית בתוך האומות המתנגדות לאשור. זאת בדיקה. כשאתה נכנס כמשלחת אל ארץ, אתה בודק את הימח, אתה בודק את היכולות הכלכליות, הכספיות, הביטחוניות. זה הסיפור שעושה חזקיה למרודח בלדן. הוא בעצם פותח לו את המחסנים, כך כתוב, נכון? וירעם את כל בית נחותו, את הכסף, את הזהב, את הבשמים, את שמן הטוב, את כל כליו, את כל אוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הרם חזקיהו. אנחנו מכירים את זה משלמה, אנחנו מכירים את זה לימים גם כשיהיה במגילת אסתר, כשהחשברוש ינסה לעשות קואליציה. אז הוא לוקח את כל שרי המדינות ועושה להם מן חצי שנה של להראותו את עושר כבוד מלכותו. הרעיון הזה שאתה מראה לבן בריתך את עושריך, את יכולתך, זה דבר מקובל לגמרי, וזה בדיוק מה שחזקיהו עושה עם בבל. בוא ננסה לכרות ברית, זה כל הסיפור. הוא מנסה לעשות ברית קואליציה, כמו עם אשדוד ועם מצרים, עכשיו עם בבל. כשישעיהו רואה את זה, הוא זועק כנגדו. ממש, ויבוא ישעיהו אל החזקיהו ויאמר, מה אמרו האנשים האלה? מאין באו? ואז הוא מספר, הראת אליהם הכל. ישעיהו אומר, שמע את דבר השם, ימים באים וניסה כל אשר בביתך, לא יוותר דבר. היו סריסים למלך בבל, הוא מקלל אותו על גלות בבל שתבוא עוד מתי? עוד יותר מ-120 שנה. ואז תשובתו של חזקיהו היא בלתי תאמן. כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים האחרונים של הפרק, פסוק י' ויומר חזקיהו אל ישעיהו, מה, תזכרו, ישעיהו מקלל אותו שיבוא יום, עוד ימים, ימים באים זה לא היום, ימים באים בניך, בניך יגלו לבבל, בניך ימסרו את כל מה שיש להם לבבל. עונה חזקיהו בפסוק י' ויומר חזקיהו לישעיהו, טוב דבר אדוני אשר דיברת, ויומר, הלא, אם שלום ואמת יהיה בימי. כאילו מה? אין מחר? יש רק היום? איזה תגובה מוזרה. אולי אנחנו לא שומעים את המוזיקה כמו שצריך. המלבין בפירוש שלו אומר כך, על כל פנים מדברי הנביא עולה שבוודאי בימי יהיה שלום. הנבואה על בניי זה העתיד. מי יודע, אולי הבנים שלי יחזרו בתשובה. זאת אומרת, בעצם אוזנו של חזקיהו שומעת כאן בשורת שלום ולא בשורת מלחמה. היא אומרת, כרגע אתה מבטיח לי שבימה יהיה שלום. חזקיהו בשומעו את דברי ישעיהו חילק את דבריו. החלק הראשון הוא חיובי, בימה יהיה שלום, ועל זה הוא אומר, טוב דבר השם אשר דיברת. לגבי העונש אתה אומר, שבניי יגלו על ידי בבל, מי יודע? מי יודע, יש דרכי תיקון שהבנים שלי יכולים לתקן את דרכם. ישעיהו בעצם ממשיך את אותו קו שאפיין אותו כל ימיו, הוא לא מוכן לקבל קואליציה של מרד, הוא לא מוכן לראות את חזקיהו שמתעצם ומתחזק כאילו הוא מנהיג עולם. ישעיהו רוצה עבודת אלוהים, ושאלוהים יחולל את המלחמות. האוצרות שפתח חזקיהו לפני שליחי בבל הפכו בעיני ישעיהו למבשרים של הממלכה הבבלית שהולכת להתעצם. מרודך בלדן, אולי הוא בעצמו לא ישאיר את חותמו, אבל עוד 125 שנה יבוא נבוכדנצר, ייקח את האוצרות האלה, ותתקיים הנבואה הנוראה הזאת על כל פרטיה.